פרשת ויירו, כתוב בפסוק, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. ותר ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו. אז חז"ל דורשים סמיכות בין העניין הזה של לידת יצחק לפרשה הקודמת, העניין הקודם בתורה של שרה בבית אבימלך. רש"י מביא שזה עניין, מכאן לומדים שכל המתפלל בעד חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. כתוב, והתפלל אברהם אל אלוקים, הרפא אלוקים את אבימלך ואת אשתו וילדו, ובזכות זה הוא נענה תחילה שנולד יצחק. וזה דיברנו שנה שעברה, אם אתם זוכרים, שאלה מעניינת, האם העניין הזה שמתפלל בעד חברו והוא צריך לאותו דבר מועיל גם כאשר עושים את זה בכוונה לשם כך? זאת אומרת, אני מתפלל בעד חברו שהוא צריך אותו דבר כי אני רוצה באמת לזכות שאני אענה תחילה, או שלא. כי אם הוא עושה את זה שלא בכוונה, אז יש לו את הזכות המיוחדת הזאת. על זה, זה היה נושא שדיברנו שנה שעברה. אבל הבלטורים כאן מביא בשם המדרש, מובא בעוד מפרשים ראשונים, שהעניין שקרה כאן ששרה נפקדה, השם פקד את שרה מיד שיצא מבית אבימלך, זה קשור עם העניין שכתוב בתורה בפרשת נשוא, שאישה שחושדים אותה, בעלה חושד בה, התייחדה עם גבר, ואז נותנים לו לשתות את מים המעוררים, מי סוטה, ואם היא טהורה ונקטה ונזרעה זרה. הזכות הזאת שחשדו אותה לחינם, או בגלל שהיא עברה את הצער הזה, או איזה ביור אחר, התורה מבטיחה לה שאם אין לה ילדים, עכשיו היא תיפקד בבן.
חנה.
מילא וחנה, ודוע הגמרא במסכת ברכות, שחנה אמרה שאם היא לא, השם לא ישמע את התפילה שלה, אז יש לה את הדרך איך לעשות שכבר יהיה לה בן, היא תלך בכוונה ותעשה את זה, כך כתוב בגמרא בברכות. אז אומר המדרש, ובנטור מביא את זה כאן, ששרה נכנסה לבית של אבימלך ויצאה טהורה, אז לכן בדין הוא שתיפקד, וזה הסמיכות של והשם פקד את שרה מיד אחרי שיצאה מבית אבימלך. זה מה שגרם לה, זה שיצאה טהורה מהבית של אבימלך. ככה כתוב במדרש. אז אבל הטורים כבר שואל שאלה, אם ככה הרי יש לנו את אותו סיפור שקרה עם אבימלך. אותו סיפור היה לנו גם כן שבוע שעבר בפרשת לך לך במצרים עם פרעה. גם כן, אמרי לאחותי את, ואז היא נלקחה לבית של, פרעה, וגם שם היא יצאה טהורה. אז למה ההבטחה הזאת, של ונקטע ונזעה זרע לא קרה כבר שם, שזה היה הרבה שנים קודם? הסיפור של פרעה במצרים היה, לפי החשבון שיש לנו מחז"ל, בערך 24 שנים קודם. אם נלך לפי הפשטות, שלך לך, אברהם ירד למצרים שהיה בן 75, כמו שכתוב בתורה, פה הוא היה בן 99, אז 24 שנים. אז למה היא לא נפקדה כבר קודם? כך שואל הבלטורים.
עשה שהיא מול קודם.
בסדר. יש בזה הרבה תירוצים. יש בזה הרבה תירוצים. אז אנחנו ניקח את ההזדמנות הזאת, לא נדבר על כל התירוצים שיש לזה במפרשים, שזה אריכות גדולה, אבל ננצל את הנקודה הזאת כדי לעמוד על כמה וכמה הבדלים שיש בין הסיפור בפרשה שלנו, הסיפור של שרה בבית אבימלך, לבין הסיפור של שרה בבית פרעה שקראנו שבוע שעבר. אנשים עומדים על כמה וכמה הבדלים. אז בואו נראה כמה דיוקים שדקדקו המפרשים בהבדלים שיש בין שתי העניינים, בין שתי הפרשות. אצלנו, בפרשת ויירו, כתוב ששם אומר לאבימלך, לך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. היא אישה של בעל, יש לה בעל. אותו דבר כתוב, השב אשת האיש, יש את איש? יש את איש. אצל פרו לא מוזכר שהיא בעולת בעל, שיש את איש, לא נזכר כזה דבר.
איפה?
אצל פרו לא מוזכר שיש את איש.
מה קרה עם פרו?
לא מוזכר. אז לא כתוב אף מילה על זה שיש את איש והיא בעולת בעל. פה בפרו כתוב גם בעולת בעל, גם יש את איש. דבר שני, אצל אבימלך כתוב, כשברוך אומר לו, אינך מת. הוא חייב מיתה, חייב עונש מיתה. שם, אצל פרו, לא כתוב שום דבר עונש מיתה, כתוב רק שהוא התחייב בנגעים, כתוב שבא המלאך והיכה אותו והיה נגעים, מכות, לא מיתה. דבר שלישי, שם כתוב, והנגע השם את פרו על דבר שרי, אומר רשי, מה זה על דבר שרי? על פי דיבורה. היא אומרת למלאך, אך והוא מכה. משמע שרק בגלל ששרה אמרה, אז מגיע לו מכות. במדרש עוד מפורש עוד יותר, שהמלאך עוד אמר לשרה, אם את אומרת לי להכות, היא אמרת מחי מכינה, והיא אמרת נשבק שוויקנה. ברגע שתגידי לי להפסיק, אני אפסיק. זאת אומרת, כל החיוב שלו על המכות שהוא קיבל, זה היה על פי דיבורה. אבל אצל אבימלך, זה לא קשור דווקא בגלל ששרה ביקשה או אמרה, כשברוך הוא אומר לו, אתה חייב מיתיים, חמת על האישה שלקחת. משמע שהיה חומרה יותר גדולה אצל אבימלך מאשר אצל פרו, צריך להבין למה. למה הייתה חומרה יותר גדולה אצל אבימלך? אז שוב, רואים את זה גם מהבחינה הזאת שאצל אבימלך כתוב, אשת איש, בעולת בעל, גם בזה שאצל אבימלך זה מיתה, ואצל פרו זה רק נגעים, וגם אצל פרו אפילו נגעים, התורה מדגישה שרק על דבר שרי, על פי דיבורה, משמע שזה לא הגיע לו בעצם, רק על פי דיבורה. עוד דבר, אצל אבימלך כתוב, שהוא בא בטענה, כמעט הוא יחתי, וגרם להם מכשול עוון, כי הבאת עליי ועל ממלכתי, חטאה גדולה, הוא בא לו בטענות, שהוא כמעט הכשיל אותם בחטא גדול, מדבר אותו על העבירה הגדולה שכמעט נעשתה פה. אצל פרו, הוא אפילו שהוא שואל אותו, למה? למה אמרת לו אישך אותך? הוא לא מזכיר שום דבר על חטא ועוון, על אשמה, הוא שואל, למה עשית את זה שאמרת שיחותך? אבל לא מוזכר העניין של חטא ואשמה. אז עוד פעם רואים פה את ההבדל הזה, שאצל פרו משהו שזה היה פחות חמור, לא היה חטא ואשמה. טוב, זה ארבע דיוקים שיש כאן, ועוד דיוק. אצל פרו לא כתוב, כי נביא הוא. פה, אצל אבימלך כתוב, שכשברוך אומר לו, השב אשת האיש, כי נביא הוא. אברהם אבינו הוא נביא. אומר רשי, ויודע שלא נגעת בה. תחזיר אותה, כי הוא יודע שלא נגעת בה. הוא יחזור אליה, כי הוא יודע שלא נגעת בה. אצל פרוי, גם לא כתוב מילה אחת, כי נביא הוא דווקא. לפי הפשטות 24 שנים. יש חשבונות אחרים, תלוי מתי היה לך לך, מתי הם ירדו למצרים. אבל לפי הפשטות, 24 שנים היה ביניהם. ולא כתוב, אצל פרעה לא כתוב כי נביא הוא.
אולי הוא עוד לא היה נביא?
שברוך הוא דיבר איתו. שברוך הוא ודאי, והיו שם, השם אמר, לך לך. עוד דבר, דיוק השישי, אצל פרעה כתוב, ואתה הנה אשתך כך ולך. כך ולך. אצל המלך זה לא כתוב. היסוד שאומרים המפרשים, שעולה מכל החילוקים האלה, אברהם מאוד מעניין. אברהם אבינו חושש, הוא יורד למצרים, הוא חושש שאולי ייקחו אותה, אולי יהרגו את אברהם. אז אומר, תגידי שאת אחותי, אולי ייקחו אותה והיא תיכשל באשת איש, כך שואל הרמב"ן וכולם. אז אומר, כתוב במפרשים, וזה כתוב רבינו בחי בשם רבינו חננאל, שליתר ביטחון הוא גירש אותה קודם, אתה נגעת. גירש אותה.
איפה?
ההיגיון מחייב שהוא עשה ככה. אם הוא מפחד, אם הוא אומר, אחותי, כי הוא מפחד שיהרגו את אברהם, זאת אומרת, הוא מפחד שאולי יקחו אותה. אז מה אם להכשיל את אשתו באיסור אשת איש, ולהכשיל את כל מי שיקח אותה? אלא מסתבר שהוא ליתר ביטחון, גירש אותה, שלא תהיה כבר אשת איש. אז אומרים המפרשים שדווקא אצל פרוי, דווקא במעשה של פרו, הוא גירש אותה, היא הייתה מגורשת. והיא לא הייתה אשת איש כשפרוי לקח אותה. אבל אצל אבימלך, משום מה אצל אבימלך, הוא לא גירש אותה, היא לא הייתה מגורשת. וממילא באופן הזה מיושבים כל הדיוקים. תכף נראה למה באמת פה הוא גירש אותה ופה לא. אבל בואו נראה קודם כל, אחד לאחד, איך זה מיישב את כל הדקדוקים האלה בהבדלים, איך שכתוב כאן ואיך שכתוב שם. דבר ראשון, אצל אבימלך דייקנו, הדיוק הראשון היה שאצל אבימלך כתוב, בעולת בעל, אשת איש, אצל פרוי זה לא כתוב. אם נגיד שאצל פרוי הייתה מגורשת, ופה לא, אז מובן הדיוק הזה. דבר השני, אצל אבימלך כתוב שהוא מתחייב מיתה, ואצל פרוי לא התחייב מיתה, פשוט, לא הייתה אשת איש, הייתה מגורשת. אצל פרוי דייקנו, הדיוק, זה רק על פי דיבורה. אם תגידי, אם היא אומרת למלאך לקות, אז הוא עיקר. אצל אבימלך זה לא קשור אם היא מבקשת או לא, מגיע לו מיטה בכל מקרה, למה? כי אצל אבימלך הייתה אשת איש, אצל פרוי לא הייתה אשת איש. האם היא מבקשת בכל זאת? נגעו בה, או התעסקו איתה, אז אם היא מבקשת? אז המלאך עושה את רצונה ומכה. הדיוק הרביעי, אצל אבימלך כתוב שיש לו תרעומת, יש לו תיינה לבוא, מבינו, אתה כמעט הכתעת את העם הזה, חטאה גדולה, אשמה. אצל פרוי לא כתוב, כי אצל פרוי באמת הייתה מגורשת, רק אצל אבימלך היה פה כמעט חטא של אשת איש. עכשיו נבין גם למה צריך לכתוב אצל פרוי, אצל אבימלך, כי נביא הוא, והוא יודע שלא נגעת בה. כי הוא צריך לדעת שלא היה שם שום דבר ביניהם. תפנו שזה באונס, ובאונס מותר לבעל לחזור לאשתו, אבל יש שיטה בגמרא שחוששים תמיד לסופה ברצון. אפילו תחילתו באונס, אבל חוששים לסופה ברצון, כך יש שיטה בגמרא בקסובס. אז צריך לדעת שלא נגעת בה. כי נביא הוא יודע שלא נגעת בה. אצל פרוי זה לא משנה אם הוא נביא הוא. לא צריך לדעת, היא לא אשת איש, מה זה משנה אם הוא יודע או לא יודע, זה לא משנה. והדיוק השישי, זה דיוק נפלא מאוד, אצל פרוי אומר, הנה אשתך, כך ולך. אנחנו יודעים, שבוע הבא פרשת חיי שרה, לומדים כיחה כיחה משדה אפרון. ניקח איש אישה, מאיפה לומדים כסף קידושין? מזה שכתוב, ניקח איש אישה, וכתוב, נתתי כסף השדה, כך ממני, כמו ששם זה בכסף, ככה גם קונים אישה בכסף. אז קניין של קידושין נקרא כיחה, כי ייקח איש אישה, אומרים זה ניקח ממני. כסף נתון לך, כך ממני. אז מילא כאן אצל פרוי שהוא גירש אותה קודם, אז אחרי זה כשפרוי מחזיר אותה אומר, הנה אשתך כך ולך, תעשה כיחה חדשה, תתחתן איתה מחדש, היא עוד שהיא מגורשת, היא לא אשת איש עכשיו, אז כך ולך. אצל אבימלך זה לא כתוב, כי נשארה אשת איש כל הזמן. אז לפי זה מדויק, מיושבים כל הדיוקים, ומיושבת הקושיה של הבלטורים, אני חושב שלפי זה הקושיה של הבלטורים לא מתחילה. הבלטורים מקשה, למה כתוב בחזל? שהיא נפקדה אחרי שהיא יצאה מבית אבימלך, בגלל הדין של סוטה, שהיא יוצאת טהורה, עם המים מנקים אותה, ונקטע ונזרע זרע, היא מקבלת שכר בן. אותו דבר שרה, יצאה נקייה מבית אבימלך, אז היא נפקדה בבן. שואל אבל הטורים והאורך חיים הקדוש בפרשת לך לך, אז למה לא קרה קודם כבר בסיפור של פרו? ומפרשים, יש הרבה הרבה תירוצים שונים על השאלה הזאת. אם נגיד ששם היא הייתה מגורשת, היא לא הייתה אשת איש, אז הקושיה לא מתחילה. אין לדין של סוטה שנסתרה ויצאה נקייה. גם אם חס ושלום היה קורה משהו, לא הייתה, זה לא היה עבירה. לא היה עבירה של אשת איש. אז זה לא היה עניין שיצאה נקייה שמגיע לזה שכר. פה היא הייתה אשת איש. אז פה כשיצאה נקייה, והשם פקד את שרה, מיד זה הסמכות של הפרשות, להגיד שהיא נפקדה בזכות זה שיצאה נקייה. אז הכל מיושב על פי זה, על פי הדיוק הזה, על פי החילוקים האלה שראינו. אבל עדיין לא נגענו בהסבר למה באמת פה היא הייתה מגורשת ופה היא לא הייתה מגורשת. צריך להבין? אבל זה, יש פה מה שכתבתי, סידרתי השנה, סידרתי בשמיה, 22 אופנים להסביר את החילוק למה פה.
איפה היא אמרה?
היא הייתה פה, באבימלך. 22 אופנים להסביר למה פה היא הייתה מגורשת ופה היא לא הייתה מגורשת. כמובן שאנחנו לא נגיד את כל ה-22. אני חושב להגיד רק, אפילו רק אחד. אחד, אני חושב שהוא יפה ומסביר כך, חזק. אולי קודם נגיד רק בדרך פשט, אולי בפשט הכי פשוט, פשט לפני כל הפלפולים, יכול להיות שהפשט הכי הכי פשוט, זה מה שכתוב באור החיים הקדוש, בפרשת לך לך, שם בפרשת לך לך כתוב, והיא כאשר הקריב אברהם, הוא ירד מצרים, הוא אמר, הננה ידעתי כי אישה יפה תמרעת, אז הוא שואל, פה, באמצע הדרך פתאום נודע לו שאשתו יפה תמרעת, רש"י אומר שעל ידי מעשה שהיה, הוא פתאום גילה שהיא יפה. אז הוא כבר היה בדרך ולא היה לו ברירה, אז הוא החביא אותה בטבעה וזה לא הסתדר לו, בסוף קרה מה שקרה. שלא חיים הקדוש, אבל אצל אבימלך הוא כבר ידע שאישה יפה תמרעת, אז איך קרה עוד פעם את הסיפור? שם הוא כבר ידע. אז זה ערכיים קודש לא אומר, למה הוא לא אומר את זה? אתם יודעים למה הוא לא אומר? מה שאיזו, למה הוא לא אומר את זה? היה יכול להגיד,
בגלל
תמש ועד. לא, פשוט כתוב ששרה הייתה בת מאה כבת, בת קוף כבת חב, בת חב כבת זין, היא הייתה יפה כל החיים שלה. אז לכן, זה לא התשובה. אז אומר ערכיים הקדוש, אומר ככה, כי ארץ פלישתים לא היו כאורות כל כך כמצרים. לזה תמצא שלא הוצרח לצוות עליה שתאמר היא. לא כתוב שהוא אמר לה, כמו במצרים, אמרי נא אחותי, כמו שדיברנו שבוע שעבר, שהוא אמר לה, איך לעשות את זה, תגידי שאת אחותי, כדי שיתנו לי מתנות. פה הוא לא אמר לה, אמרי נא אחותי. מדייק הרחיים עוד דקדוק. הוא לא אמר לה, אמרי נא אחותי, למה? כי במצרים היה לו סיבה לפחד, כי זה מקום של נשים מכוערות, שחורות, פתאום תבוא שרה, אישה יפה, תבלוט, אז יש חשש. אז אברהם אבינו הבין שצריך להתכונן לקראת הסכנה, איך מתכוננים? תגיד לי שאתה אחותי, וכולו. אבל אצל אבימלך לא הייתה כזאת סכנה. לא הייתה כזאת סכנה, לכן הוא גם לא מכין אותה, ולא אומר להם רינה אחותי את. כי לא היה בית מחוש כאנשי מצרים שהיו בתכלית הקיום והיא בתכלית היופי. מה קרה בסוף שגם אצל אבימלך, כנראה הגיע, והתחילו לשאול אותה, מי זאת? אה, מתחילים לשאול, אז אני אגיד שהיא אחותי. ככה משהו בגמרא במסכת מכות, זה הפתעת רש"י מביא את זה, שכל הסיבה שהוא אמר אחותי היא כי הוא ראה שמקום לשאול אותו על עסקי אכילה ושתייה, מקום לשאול אורח שמגיע, יש לך איפה לאכול, יש לך איפה לישון, אתה מסודר, מקום לשאול אותה, סליחה, מי זאת הגברת? הוא ראה ש... זה, אין יראת אלוקים במקום הזה, מאיפה הוא יודע שאין יראת אלוקים במקום הזה? מהחסנאי שבא לעיר, מה שואלים אותו? שאלה ראשונה שואלים אותו, מי זאת האישה הזאת? שואלים, לזכי אכילה ושתייה. אז מזה הוא הבין שגם פה הוא צריך להיזהר. אבל זה לא היה כמו במצרים, שהחשש היה חשש אמיתי, כי הוא נכנס למקום של תכלית הקיום, כמו שאמר החיים הקדוש, שביא בתכלית היופי. שם הוא הכין את עצמו, אמר לה, אמרי נא אחותי את. כך אומר החיים הקדוש. אני חושב שלפי זה מיושב בפשטות מאוד הקושייה שלנו, ההבדל. לכן שם, במצרים, היה לו חשש שיקחו את שרה, אז הוא גירש אותה קודם. אצל אבימלך, למה לא כזה חשש שהולכים לקחת אותה? אז לכן הוא לא צריך לגירש אותה. בפרט שאנחנו יודעים שמצרים זה מקום שהיו שטופי זימה ורשעים גדולים, אבל הרמב"ן אומר שאבימלך ואנשי ארצו היו אנשים קשרים. בסך הכל היו אנשים קשרים.
למה לא נתנו לו רכב את מיד ולדעת מאישה?
יראת אלוקים לא היה שם מי יודע מה, אבל זה לא שם היו רשעים ושטופי זימה כמו במצרים. אז מכל זה אני חושב שבפשט אפשר להבין שבמצרים הוא דאג מראש וסידר גט וגירש אותה, לקח בחשבון את כל הסיכונים. בגרר, כשירד לגרר, לא היה לו כל כך סיבה לחשוש. אז אפילו שכששאלו אותו הוא אמר אחותי, ליתר ביטחון, אבל זה לא שהיה צריך לעשות הכנות מראש ולגרש אותה. ככה בדרך פשט יכול להיות שזה התירוץ הכי הכי פשוט להסביר את ההבדל למה פה הוא גירש אותה ופה הוא לא גירש אותה. אבל תשמעו דבר מאוד מאוד מחודד. דבר מחודד מאוד שכתוב בשם הרבה הרבה מפרשים. אני יש לי פה רשימה, אני סתם מעניין, אחרי שאני אגיד לכם את הוורט, אני אגיד לכם מי אומר את הוורט הזה. רשימה ארוכה. יש גמרא במסכת נדרים. גמרא במסכת נדרים אומרת, בפרשת לך לך אחרי מלחמת המלכים, כתוב שאברהם אבינו פגש את מלכי צדק. מלכי צדק, מלך שלם, מוציא לחם ויין, והוא כהן לכל עליון. מי כהן?
שם.
אומרת הגמרא במסכת נדרים, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם. התוכנית המקורית הייתה שכהונה יצא משם, שנאמר והוא כהן לכל עליון.
אברהם היה כהן.
כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, היה איזה ביקורת על שם, שהוא הקדים את ברכת אברהם לפני שהוא ברך הקדוש ברוך הוא, אז לכן הוא קיבל עונש שהוציאה מאברהם. הוא איבד את הכהונה, והכהונה עברה לאברהם, שנאמר, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לכל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך כל עליון. מקדים קודם את אברהם, אחרי זה את הקדוש ברוך הוא. אז לכן, אמר לאברהם, וכי מקדימים ברכת עבד לברכת קונו, מיד ניתנה לאברהם, שנאמר, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם, על דיברתי מלכי צדק. זה פסוק בתהילים. בגלל מה שמלכי צדק אמר, אז לכן אני אמרתי שאתה תהיה כהן, אברהם יהיה כהן ולא מלכי צדק. אז זה היה עונש, זה היה עונש למלכי צדק. אז מתי קרה, לפי הגמור ונדור מדרך למז, מתי זה קרה שאברהם הובינו נהיה כהן, אברהם הובינו נהיה כהן, ואחרי מלחמת המלכים הוא נהיה כהן? כתוב מיד ניתנה לאברהם. ממי למובן, כהן, אם הוא מגרש את אשתו, הוא לא יכול להחזיר אותה. הוא לא יכול להחזיר אותה אחרי זה. נכון? אבל לגבי פרו, שהוא עוד לא היה כהן, אז אפילו בגלל חשש החוק, ליד לו ביטחון, הוא נותן גט, מה הבעיה? אחרי זה הוא יחזיר אותה, ולכן כתוב שם אצל פרו, הנה אשתך, קח ולך, תיקח אותה עוד פעם, תחתן איתו עוד פעם. צלבי מלך, אבל אחרי שהוא כבר כהן, אז הוא לא יכול היה לתת לגט מספק, מחשש רחוק, כי אז הוא לא יכול להחזיר אותה. אז לכן, כמובן, למה פה הוא גירש אותה, פה לא גירשנה? זה אומר הרב מאוסטרובצ'ה. זה אומר הרב מאוסטרובצ'ה. ומובן טוב מאוד, כל הדיוקים שדייקנו, שפה כתוב יש את איש, בעולת בעל, פה כתוב שמגיע לו, אינך מת, מגיע לו נשמיתה כי יש את איש, ופה... ואצל פארוי רק נגעים, וגם כן רק על פי דבר שרה, וכל החילוקים שאמרנו, מובן מטוב מאוד, ומובן למה היא נפקדה מדין ונקטה ונזרה זרע, רק אחרי המייס של אבי מלך, כי היא נכנסה בתור אשת איש ויצאה תאורה, מה שאין כן שם, היא נכנסה בתור אישה פנויה, אז לא מגיע לה העניין הזה של ונקטה ונזרה זרע. זה אומר הרב מסורצה. המפרשים, מה שהזכרתי, שוורד שאומרים אותו המון מפרשים, אומרים נקודה אחרת על פי זה. למה פה כתוב כי נביא הוא ויודע, ורש מסביר ויודע שלא נגעת בה, ואצל פרו זה לא כתוב? פשוט מאוד. עוד הבדל שיש בין אשת כהן לאשת ישראל, אפילו באונס, אשת כהן אפילו באונס היא אסורה. אשת ישראל באונס מותרת לחזור לבעלה. היא ברצון, היא נסרת עליה. אבל באונס, אשת ישראל לא נסרת על בעלה. ממילא, אצל פארוי, מה נפקמינה אפילו, אפילו אם נגיד שגם שם, לא יוציאה, אפילו אם נגיד שהיא כן הייתה אשת איש, מה זה משנה אם נגעת או לא נגע, סוף תל סוף, זה באונס. ממילא, לא צריך לדעת שלא נגעת לבס, לכן שם לא מוזכר העניין של כי נביאו. אבל כאן אצל אבי מלך שהוא כבר היה כהן, אז לכאורה אשת כהן שאפילו באונס, האישה אסורה לחזור לבעלה, אז מה זה השבת אשת האיש? תשיב אותה, שבור אומר לו, תשיב אותה לבעלה. אחרי, הוא לא יכול... כי נביא הוא יודע שלא נגעת בה. אז כל הסיבה שהיה צריך להגיד, להוסיף את המילים כי נביא הוא, זה בגלל שאברהם אבינו כבר כהן. ככה את הוורט הזה כותב החידה בספר שלו פני דוד והחסם סויפר ובמדרש של פייס ורפינחס מקוריץ והבני סוסחו והחקלי צחוק והאמרי אמס, כולם אומרים את הוורט הזה, כולם אומרים את הוורט הזה על פי החילוק שראינו שכאן הוא כבר היה כהן, ובמייסי של פארו הוא עוד לא היה כהן, אז לא צריך לדעת, כי נביאו שלא נגעת בה. אני רק חשבתי תוספת על זה בדרך רמז. כל הסיבה שנאמר כי נביא הוא, זה בלעד שהוא, מה ראשי תיבות של כי נביא הוא?
כהן.
מה ראשי תיבות של כי נביא הוא?
כהן.
כהן. ראשי דבות, כהן. זה גוף הרמז. מה אתה חושב שהוא כהן, אז היא לא יכולה לחזור אליו?
כהן זה נביא.
לא. למה צריך להגיד, למה הוא צריך להיות נביא ויודע שלא נגעת בה? בגלל שהוא כהן, אז צריך להגיד שנביא הוא. שם שהוא עונה הכהן, לא צריך להגיד שהוא נביא הוא. אפילו אם הוא כן נגע, חז ושלום, היא יכולה לחזור אליו.
אבל
מסור זה יתחלק רק לשבט לוי מפוש.
לא, אבל אם זה הולך אחר האבא, ואברהם היה כהן, אז יצחק היה כהן ויעקב היה כהן, כולם כל התרצים היה כהן.
לא רוצים חודי כהן.
עד חטא העגל באמת כל הבחורים היו צריכים להיות עד חטא העגל בחורים אפשר כל עם ישראל יהיו אפילו שכתוב ואתם תהיו לי במלך חזקיהו שכל עם ישראל רואים להיות כהנים אבל הפסידו בחטא העגל הפסידו את הכהונה וזה נשאר רק לשבט לוי שלא חטאו בחטא העגל כל פנים זה הביאור הזה הנפלא שמסביר למה פה הוא גירש אותה ופה לא גירש אותה. אגב, שואלים המפרשים, אם כל מה שהיא מותרת לחזור אליו זה כי הוא נביא, והוא יודע שלא נגעת באחרת, היא הייתה אסורה לחזור אליו, בגלל שיש את כהן, אפילו באונס אסורה, אז איך אפשר לסמוך על נבואה? הרי אנחנו יודעים שלא בשמיים היא. הגמרא אומרת שאי אפשר לפסוק הלכה על פי נבואה. באה נבואה ומגלה לך את ההלכה, אומרים לא בשמיים היא, זה גם אבא במציאה. יצא בת קול, לא התחשבו בבת קול, לא בשמיים היא. שואלים המפרשים, זה גם החידה מדבר על זה פה. אז איך פה כי נביא הוא פותר את הבעיה? כך הוא שואל. אז יש כמה תירוצים על זה. יש שאומרים... נכון, איך אפשר לסמוך על נבואה שלו כדי להתיר לו, להקל עליו? אז באמת, בחכה ליצחוק, יש ספר של הרבי מסטינקל, בחכה ליצחוק, הסבא של האידים שלך, החכה ליצחוק אומר שכל דבר שנוהגים רק מצד חומרה, לא מעיקר הדין, אפשר כן לסמוך על נבואה. זה נושא גדול, יש על זה אמרה מפורסמת בשם הרבי מצאנז, שדבר שמותר על פי הלכה, אלא שאדם מחמיר על עצמו, באופן מיוחד, מחמיר על עצמו, בזה כן אפשר לסמוך על רוח הקודש. איזה מי זה שאויו? אומר לך, כליצות, מכאן יש ראיה. הרי כל העניין הזה שיש את כהן אסורה לבעלה, זה מדין ישראל, מדיני התורה, שעוד לא ניתנה. אברהם אבינו החמיר על עצמו לקיים כבר. דבר שהוא על פי חומרה, אז בזה כן אפשר לסמוך על פי נבואה. יש ספר יד אליהו, אחד מגדולי ליטה, שהוא אומר, מה זה כל העניין שאי אפשר לסמוך על רוח הקודש או נבואה? כי כתוב, לא היא בשמיים היא. התורה היא לא בשמיים, התורה היא פה בארץ. ממתי זה? ממתי שהתורה ניתנה בארץ? אבל אז התורה הזו הייתה בשמיים. אז התורה הזו הייתה בשמיים, אז זה כן בשמיים, אז כן אפשר לסמוך על פי נבואה. כך הוא אומר, הוא מביא בזה עוד כמה דברים שמשווים על פי זה. על רוח הקודש. למה יש את זה מדויק כבר בנפש החיים? בנפש החיים כתוב בשער א', בפרק הבית, שבא משה והורידה לארץ, לא בשמיים היא. רק מאז לא בשמיים היא. עד אז היה בשמיים באמת. אבל חוץ מזה, יש משנה מלך וחידו מעריך בזה בברכי יוסף, שכל מה שאומרים שלא בשמיים היא, זה רק לקבוע הלכה. אבל לברר מציאות, אפילו שזה משליך על איך אנחנו ננהג על פי הלכה, אבל זה רק לברר מציאות, איך היה המעשה שהיה, זה כן אפשר לסמוך על נבואה, וזה הרבה הרבה ראיות. זה הרבה ראיות מהרבה מקומות בחזל, שלברר מציאות כן מסמכים על אליהו הנביא, ועל רוח הקודש, ועל נבואה. לא, שם זה לא היה לו, זה לברר הלכה. לברר הלכה אי אפשר לקבוע כמו מי הלכה, זה לא בשמיים. אבל אם אתה לא יודע מה היה המציאות כמו פה, הוא לא יודע אם היא נטמעה או לא, זה אומר רש"י, כי נביא הוא ויודע את המציאות שלא נגעת בה. אז זה כן אפשר לסמוך, ככה אומרים הרבה פוסקים. ממילא, זה התשובה איך היה מותר לאברהם אבינו לסמוך על רוח הקודש. למה פה היה צריך עוד פעם את רוח הקודש? כי נביא הוא, למה צריך לדעת את זה? כי הוא כהן. בגלל שהוא כבר כהן, וזה הרמז בראשי תיבות, כי נביא הוא ראשי תיבות כהן. אבל המעניין הוא, וזה... זה נושא שלא ראיתי הרבה שדברים על זה. השאלה, אנחנו הזכרנו מהגמור בנדרים, שהוא נהיה כהן, אתה הוא נהיה כהן, אחרי המעשה של שם. מקי צדק מלך שלם, ואז הוציא לו כהונה, הכהונה ניתנה לו, אז מילא לפי זה כל מה שדיברנו, שזה בין המעשה של פרעה לבין המעשה של המלך. אבל מה נעשה? אנחנו נגיד את זה כבר בצורה מסוכמת, כי נשאר לנו רק כמה דקות. למעשה, מצאתי שיש ארבע שיטות מתי אברהם אבינו נהיה כהן. ארבע שיטות. יש... יש מדרש שאומר, בירקת שמואני כתוב, לך לך, מארץ לך, ועשך לגוי גדול. אומר שם המדרש, בוא אחריי, שהקשבוך אמר לו, לך לך, בוא אחריי, ואני עושה אותך כהן גדול. זה הכנע, ועשך לגוי גדול, זה שני דברים, אני עושה אותך לגוי, וגם אני עושה אותך גדול, לכהן גדול. ואיפה זה נאמר? בלך לך. אז נכון, נכון שמפה מהמדרש עוד לא מוכח, עוד לא מוכח שחייב להיות שמיד שהוא יגיע לארץ הוא יהיה כהן גדול.
זה טוב עם שם עם פארי, לא?
אבל, מעניין, שיש תוספות על התורה, בפרשת לך לך, שם על הפסוק והנהגה, אשר את פרעה נגעים גדולים, אז הוא אומר דבר מעניין, לפי שהיה אברהם כהן, לקח נגעו השם לפרעה במין רעתן, שתשמיש קשה לו, כדי ששרה לא תאסר עליו. ככה כתוב כבר בתוספות לגבי והנהגה השם את פרעה. זאת אומרת שפרעה היה צריך לקבל את הנגעים האלה כדי ששרה לא תאסר עליו, כי הוא כהן, ויש את כהן אסורה אפילו באונס. אז רואים בתוספות שהוא נקט, שהוא כבר היה כהן אז. כנראה זה מתבסס על אותו מדרש ילקוט שאומר ועשך בוא אחריי לארץ ישראל ועשך לכהן גדול, שהוא מבין שזה מיד שתבוא לארץ אתה תהיה כהן. אז זה שיטה, לפי זה נופל כל המהלך, יוצא שכבר שם הוא היה כהן, ולפי זה כבר שם לכאורה הוא לא יכול לגרש אותה, וזה לא מסביר למה שם לא כתוב כי נביאו, וכל הדברים האלה לא מיושבים לפי השיטה הזאת. אבל האמת היא השיטה הזאת קשה, כי זה לא כמו הגמור בנדור. אם הגמור אומרת שכל מה שהוא מקבל כהונה זה בזכות או אחרי העניין הזה שקרה עם שם, שם היה רק אחרי זה, שם היה רק אחרי הסיפור של 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 פארוי. אז איך כבר אז הוא היה, איך כבר אז זה
הכהן?
אלא ודאי צריך להגיד ועשך, כמו אני אעשה אותך לגוי גדול בעתיד, אני אעשה בארץ ישראל, אעשה אותך לכהן גדול באיזו שלב יותר מאוחר. אבל כבר ראינו עוד שיטה שאומרת שכבר אז הוא היה כהן. הפשס אמרנו על פי הגמרא בנדרים שמיד אחרי הסיפור של שם הוא נהיה כהן. אבל ראיתי שה הפונים יופויס, הפונים יופויס אומר שהוא חושב אבל שגם הוא לא נהיה כהן מיד בעניין של שם כשהוא פגש אותו והוציא לו, כתוב כתוב שמיד ניתנה לו כהונה. אבל אומר הרי הראל פסול לעבודה, הראל פסול לעבודה, אז לא יכול להיות אז, כי עוד לא היה לו ברית מילה. צריך רק אחרי זה, אחרי הברית מילה, שהוא כבר נהיה מעול, רק מאז הוא נהיה כהן. אז לפי זה צריך לומר שלו, שכתוב מיד ניתנה לו כהונה, שוב, מיד נגזר עליו שהוא יקבל את הכהונה. מתי? כשהוא יהיה ראוי לזה, אחרי הברית מילה. אבל אומר הפונים יפויס, ועוד יותר נראה לי, עוד יותר נראה לי אבל, שהוא נהיה כהן רק בשעת עקדת יצחק. כך הוא אומר. עוד יותר נראה לי שהוא נהיה כהן, שכשברוך הוא אמר לו להקריב על הר המוריה, שזה למה? כי זה מקום ששם צריך דווקא כהן. כל הקורבנות שהיו מקריבים מזמנום זה על במה, לא צריך כהן, גם זר יכול להקריב בבמה. הקדס יצחק היה בהר המוריה, שזה בית עולמים, שם צריך להקריב, שם הלכה היא שדווקא כהן יכול להקריב, שם הוא נהיה כהן. והאמת היא שככה כתוב, ככה כתוב מפורש בפסיקתא. הר המוריה, לך לך להר המוריה, אמר לי ריבון העולמים, וכי כאשר אני להקריבו, כהן אני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשתגיע למקום, אני מקדשך ועושה אותך כהן. לכן משמע, בהמשך גם כתוב שלכן קוראים זה הר המוריה, מוריה מלשון תמורה. תמורה, החלפתי את שם, את הכהונה משם, ונתתי אותה, את הכהונה לך. אברהם נשא כהן גדול תמורת שם. אז מפורש כתוב פה בשיטה נוספת בחזל, שאיפה בפועל הוא נהיה כהן? רק בעקדת יצחק, ולעד כדי כך שלכן קוראים זה הר המוריה, ששם נהיה התמורה, במקום שם נהיה אברהם. אז לפי זה גם יורד כל מה שאמרנו, אז מילו היה יכול לגרש אותה כבר במאי, בסף מלך עוד היה לפני עקדת יצחק כמובן, עוד לא נולד יצחק, אז היה יכול לגרש אותה, וגם לא מובן למה צריך להגיד כי נביא הוא. אז כל מה שדיברנו זה רק לפי איך שהפשטוס בגמרא, שמיד הוא נהיה כהן באותו מעמד שהוא פגש את שם. אבל ראינו שיש עוד שיטות, יש שיטה שהוא כבר נהיה כהן כשהוא הגיע לארץ, ואפילו כשהוא ירד לפרעה הוא כבר היה כהן, ככה משהו בתוספות על התורה. יש את השיטה של הפונים יופויס, שרק בברית מילה הוא נהיה כהן, רק מאז הוא ראוי להקרבה. ויש את השיטה שרק בעקדת יצחק, כמו שאומר פה מיופיס בסוף, וככה מפורש בפסיקתא ובילקוט, כך גם משהו בעוד מדרש פה בפרשה שלנו כתוב, ויאמר אברהם הנני, אז הוא אומר המדרש, הנני לכהונה, הנני למלכות, ובזכות זה הוא זכה לכהונה וזכה למלכות, משהו גם כן, שהוא רק זכה, שהוא זכה לכהונה בשעת עקדת יצחק. ומילא ראינו לסיכום ארבע שיטות מתי אברהם אבינו נהיה כהן, או כשהוא בא לארץ, או כשהוא פגש את שם, או בברית מילה, או בעקדת יצחק. ארבע שיטות מתי אברהם אבינו נהיה כהן. כל מה שאנחנו דיברנו זה לפי הפשטות, איך שמשהו בגמרא בנדרים, שמיד, הגמרא אומרת את המילה מיד, מיד ניתנה כהונה לאברהם, מיד. כנראה שלפי השיטו, לפי הפוליופי שרוצה להגיד שזה הכי זה בביסבילה או בכנס יצחק, הכוונה, מיד ניתנה לו את הזכות הזאת שהכהונה תצא ממנו, את ההבטחה הזאת. אבל מתי זה בפועל יקרה? יכול להיות רק באיזו שלב בעתיד. אז לסיכום, הסיכום יוצא שהחילוקים שראינו בין כל המייסה שהיה אצל פר למייסה שהיה אצל אבימלך, הכל בנוי על היסוד הזה, לפי השיטה הזאת, שכאן הוא היה כהן וכאן הוא לא היה כהן, לכן כאן הוא יכל לגרש אותה על דעת שאחרי זה הוא יחזיר אותה, ליתר בתוכן הוא מגרש אותה כדי שלא תהיה שתיש, כאן הוא כבר כהן אז הוא לא יכל לגרש אותה, וזה הסיבה גם למה פה כתוב כי נביא והוא יודע שלא נגעת כי צריך לדעת שהיא לא נעצה, כי אפילו אם זה בואי נעשי אסורה כי כבר יש כהן, ומילא זה מסביר את כל החילוקים בלשונות של הכתובים, למה פה זה יותר חמור שיש שתיש וחייב מיטה, ואצל פרו הכל היה יותר קל, כי בגלל שהיא לא הייתה באמת אשת איש, ומילא מיושב הקושה שלה בלטון בעוד, למה פה דווקא פה היא נפקדה כשיצאה תאורה, כי פה היא הייתה אשת איש, שם, במה איזה של פרוי, היא לא הייתה...
אגב, עשיתם סוף מינוס,
חדש, חדש. קויה, קויה.